אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך וכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM או באפליקציה או באתר של כאן. איתנו באולפן אבי שמאי וכן עוז שעושים איתנו את התוכנית. שלום גם לך, מה יעשה לה?
שלום יובל, אנחנו יצאנו עכשיו מסגר של כמה שבועות, לי זה נראה כמו כמה חודשים, שלא אומר כמה שנים, אבל זה היה כמה שבועות, נכון? או חודש וחצי, לא יודעת מה זה היה.
מה היה פה?
מסתבר שחלק מהאנשים ניצלו את הזמן הזה בתקופה הקצרה הזאת, הם כתבו ספר, אחד מהם הוא אהוד לוסין בן 21. שכתב ספר על בחור בן 21, ששומר על ילד בן 10 במהלך הבידוד ומספר לו סיפורים. חלק מחוויות שלו, חלק דברים שמבוססים על קהלת, אחרים שואבים השראה מגוגול, מבקט. את כל זה במקום להדפיס כספר, הוא העלה לרשת, ספר אינטרנטי פתוח לכל. די חיבבתי את מה שקראתי שם, אנחנו נדבר איתו היום על הדבר הזה. נדבר גם עם גיל ססובר שלנו, איש הים והספר, שמזכיר לנו ספרים שראוי לזכור. היום אנחנו נדבר על המדונה של הפרחים, של ז'אן ז'אנה. נדבר בכלל על ז'אן ז'אנה, טיפוס כזה. מעניין?
הוא היה טיפוס.
אבל נתחיל עם חזרה לשגרה, מבחינת הספרים כמובן, למרות שאני לא יודעת אם יש דבר כזה, המצב מאוד גרוע פה. אבל הסתבר שספריות ורשתות ספרים בחוץ לארץ מתחילות להתכונן ליציאה מהסגר, ומנסחות כללים שיאפשרו להן להציע את שירותיהן לקוראים, מבלי לסכן אותם. כנראה שספרים עלולים להיות מדבקים.
כן.
יש דבר כזה. לא היה עולה בדעתי האמת.
כאילו, נניח, אם מישהו מתעטש על ספר, ואז הוא נותן לך אותו, ויש לו קורונה, אז אתה יכול להידבק בקורונה. זה לא נשמע בלתי הגיוני.
כן, אבל ספר הוא משטח, כמו כל משטח, כנראה.
אבל
כן.
את יודעת, אני חושב נגיד על כסף. כסף זה הדבר הכי מדבק, הכי מדבק שיש. כולם נכון. כל הזמן מחליפים כסף.
זהו, שאנחנו לא כבר לא מחליפים כסף. למי יש כסף מזומן? הכל כרטיס.
אבל נניח
ואפילו ש ואפילו היום יש את הדבר הזה, שבהרבה מקומות שאני נכנסת אליהם, הם לא לוקחים את הכרטיס.
נכון.
הם אומרים לך להעביר אותו בעצמך.
נכון.
מזומן זה כבר לא
היה גם מקומות כאלה שכתבו, אנא, אל תשתמשו במזומן, ישתמשו רק באשראי.
כן, כסף, אתה צודק, זה גם יכול להיות סכנת נפשות.
אבל אף אחד, נניח שאתה שולף שטר
אז אתה נותן לי 50 שקל, אני שמה אותם בהסגר עכשיו לשבועיים.
בדיוק.
בתוך צמצנת, בתוך חזיר כזה.
למי יש את הפריבילגיה לשים 50 שקל עכשיו בהסגר? אנחנו צריכים אותם עכשיו, אנחנו צריכים אותם אתמול, עם עוד אפס ליד, עוד כמה אפסים ליד.
לא, אתה ממלא כולם במינוס, אז זה לא 50 שקל האלה, זה פיקציה.
זה לא
אמיתי.
זה לא כסף אמיתי יותר, זהו.
בדיוק.
זה מונופול. טוב, בסדר, יכול להיות שהסטנדרט המוסרי פשוט לגבי ספרים, הוא שונה וגבוה יותר מאשר הסטנדרט המוסרי לגבי בכסף.
למה? באיזה מובן?
כי ספרים זה דבר גבוה ומקודש, וספר, וכסף זה דבר בזוי ושל העולם התחתון, אז ספרים צריכים להיות נקיים וטהורים, וכסף יכול להיות מתונף בקורונה.
לכסף אין ריח, פשוט.
יכול להיות.
אולי זה בגלל זה.
יכול להיות. הכסף ניצב מעל כל העניין הזה של הקורונה.
להפך, הוא כאילו
שום דבר לא נדבק בו, הוא מנצח את הכל, כמו צ'אק נוריס. בסדר. אז אוקיי, אז סיכנו את העניין הזה. גם בישראל, דרך אגב, ספריות מתחילות לחזור לפעילות. בתל אביב, למשל, ראיתי שספריית בית אריאל חזרה בערך לפעילות, לא פעילות מלאה. יחד עם עוד כל מיני ספריות עירוניות ששייכות לרשת העירונית בתל אביב. הם מקצים שם, ראיתי באתר שלהם, חצי שעה לכל קורא. זאת אומרת, אתה לא יכול סתם לשוטט.
אבל באיזה אופן זה חצי שעה? הם שמים עליך סטופר, טיימר, משהו מצפצף עליך?
אני לא יודע, אני מניח
או שהם סומכים על היושר והמוסר הגבוה שלך.
של קורא ספרים, שכאמור, קורא ספרים כמו הספרים עצמם, יש להם סטנדרט מוסרי גבוה יותר, כמובן, כמובן, כמובן. אני לא יודע מה, איך הם עושים את זה, זה באמת מאוד מאוד מעניין. דרך אגב, תכף אנחנו בכלל כל הדברים האלה מאוד מעניינים איך שולטים אותם. מה ששמתי לב זה שכאשר מחזירים ספר, הם דורשים שהוא יהיה בתוך שתי שקיות ניילון, לא אחת, שתיים, זה בבית אריאלה.
טוב, בסדר.
נראה לי שזה מין דבר כזה שאורי, בואו נעשה משהו.
כן, שכולם ירגישו טוב. ואולי זה יעבוד, ואולי לא, אנחנו לא יודעים.
כי נניח שקרת, נניח שיש לך קורונה והתעטשת על הספר, כן?
יובל, אני לא אוהב את הדוגמאות האלה. זה קצת מגעיל אפילו.
אני מצטער, אבל זה, הקורונה עוברת בנוזלי גוף. מה, היא לא עוברת מרגשות.
אז למה שתיטע בדמיון שלנו את הדבר הזה?
יש לי שאלה באמת חשובה.
כן.
והנה.
בבקשה.
נניח שיש לך קורונה והדבקת את הספר.
הספר
לוקה בקורונה.
אוקיי.
ועכשיו אתה רוצה להחזיר אותו לספרייה, ואתה מעוניין לא להדביק אנשים אחרים, אז אתה נוגע בשקית פלסטיק אחת.
עם כפפות אבל.
מה זה, אוקיי, אתה שם כפפות,
ואז אתה מרסס את הספר, בריסוס, מנקה אותו עם מגבון.
אוקיי. ואז אתה מתעטש לתוך הכפפה, ומורח את השקית ניילון הראשונה.
טוב.
אם יש לך קורונה, גם השקית כאילו נדבקה בקורונה.
אוקיי, בסדר, אז אני לא הולכת לספרייה. בכל אופן, בספרייה העירונית באלסקה, בוא נלך לאלסקה, נראה מה קורה שם, החליטו שכל הספרים שיוחזרו אליהם ישהו בבידוד של 10 ימים.
10 ימים?
10 ימים, בידוד, כמו אנשים. הם מזמינים שם את הספרים ברשת, ומגיעים לאסוף אותם בטייקווי, הקוראים. וכשהם מחזירים, הם מכניסים את הספר שחוזר מקורא, נכנס להסגר.
הסגר.
וזה כנראה נראה להם יותר פשוט מאשר פשוט לחטא אותם.
כן, תשפריצו עליהם אלכוהול.
כן.
לא? או את לא הדבר, יודע. או תעדו אותם, לא יודע מה.
תעדו אותם.
את יודעת, לכל מיני, אנחנו יודעים את
מיקרו, זה שדיברנו. מה עם מיקרו? הם לא... אתה יודע מה קראתי עכשיו? שכנראה עושים מחקר, כי בדקו את העניין הזה עם אנשים שיש להם דבורים,
כן.
כברנים,
כן.
בקף. והם, אף אחד מהם בוואן, כברנים בוואן, כן? כן. המקום שבו היה הכי, שם זה יצא, הקורונה.
מה העניין שלך מרתקים?
נכון. כברות ודבורים כרגע זה דבר שמאוד מעניין אותי, ובדקו 1,700 לדעתי אנשים שיש להם כברות, ואף אחד מהם לא נדבק בקורונה. עכשיו בודקים את העניין הזה שכנראה שהקיצות דבורים, בודקים, אני לא אגיד שכנראה,
מחסנות מקורונה?
הם בעצם חיסו לקורונה.
תראי, גם כברנים בקוף ובית מחסנים מקורונה.
לא, כי דווקא אומרים שגופה של אדם שהיה לו קורונה, היא מדבקת. היא מדבקת, מאוד. כן. וואי. אז זה דווקא לא, מצטערת. זה לא עבד לך הפעם.
שום דבר לא עובד לי. אוקיי. לססל.
טוב, אז מקרה, מה קורה בווטרסטונס?
ווטרסטונס, הבריטית. שם, זה בעיה, רשת ספרים ענקית, לא יודע, עשרות, מאות סניפים, והם רוצים לחזור לפעילות, כי המצב קשה, אבל יש להם בעיה, כי ברשת אתה מסתובב, אתה נוגע, אתה מוציא ספר, אתה קורא את הכריכה, את הכריכה האחורית, אתה מסתכל על, איך קוראים לזה? בלרבס?
כן, אותם, המלצות.
אתה מחזיר למדף. אז מה הם עושים? כל ספר שלקוח ברשת ייגע בו, יוציא אותו, ידפדף בו וזה, יועבר להסגר של 72 שעות.
נכון.
שזה מדהים. כל ספר שאתה נוגע בו, אתה מסתובב בחנות ומוציא ספר, הרשת מבקשת מהלקוחות.
למה? לא יותר קל פשוט להגיד לאנשים, תסתכלו על הספרים כפפות, שזה לא יעזור.
הכפפות לא עוזרות.
אוקיי, בסדר.
הכפפות לא עוזרות, כי אתה כל הזמן נוגע בפנים ממילא, ואז אתה נוגע בדברים, ואתה לא מחליף כפפה כל פעם שאתה נוגע בפנים. הכפפות לא עוזרות. כאילו זה מה שאני לא מבין כלום במחלה הזאת. אל תיקחו ממני עצות, אני לא מבין שום דבר.
אף אחד לא, כלום. לא, שום דבר פה זה לא עצות. אני אפילו מרגישה קצת לא נעים, שאנחנו בעצם אומרים לאנשים, תקשיבו, אל תלכו לחנויות ספרים, אל תלכו לספריות.
אין לי אולי מושג.
זה המסקנות שעולות מהדבר הגואלי הזה שאנחנו מתעסקים בו עכשיו.
בכלל,
מה עם ספרים דיגיטליים? זה נכון. בסדר גמור.
כן, אבל זה לא זה.
זה לא זה.
זה לא זה. Okay. טוב, הם מבקשים, אבל שוב, האחריות היא על הקוראים פה, הם מבקשים מקורא שלקח ספר, לשים אותו על עגלה מיוחדת, והעגלות האלה יובלו להחסנה בבידוד 3 ימים, רק אז הם יוחזרו למדפים, שזה כנראה משך הזמן שהחליטו שם בווטרסטונס, שלוקח לנגיף למות.
טוב, אז מנכ"ל הרשת ציין שהווירוס לא יכול לשרוד פרק זמן כזה על נייר וקרטון. בנוסף, הם מתקינים בקופות מגיני פלסטיק, מגבילים את מספר הלקוחות בחנות, והם לא פותחים את בתי הקפה שיש בסניפים. אגב, למשל בגדים, גם אתה הולך למדוד בגד, אז אתה מודד בגד, ואז החלטת שאתה לא רוצה אותו, אז אתה מוריד אותו.
לא מודדים יותר בגדים.
מה?
לא מודדים יותר
ברור
בגדים?
ברור שמודדים.
לא עכשיו.
אני מדדתי בגדים.
באמת?
באמת?
איפה? לא, אל תגיד את השם של הרשת. אני שמעתי על רשתות שלא נותנות גישה.
מדדתי בגדים, מה זאת אומרת?
יו, את כזאת פורעת חוק.
לא, אני לא ידעתי, אני רק עכשיו מגלה שזה בעצם נורא מסוכן.
אז אני שמעתי
מי אמר שעשו?
שיש כל מיני רשתות שלא מאפשרות גישה לתאי מדידה, אתה לא קונה על עיוור, אתה מודד בבית, ואתה מחזיר את זה אם לא מוצא חן בעיניך, ואז מכניסים את הבגד לבידוד.
הבנתי, אז אני לא יודעת איפה קראת את זה, אבל זה לא עובד ככה.
לא?
בקניונים.
טוב, ישראל, את יודעת, אנחנו לא...
יכול להיות שזה קורה בסין, מה שסיפרת. אוקיי.
אולי. טוב, מה קורה עם ווטרסטונס? תשמעי, הם דיווחו ברשת הזאת על עלייה של 300% במחירות ברשת, באונליין, במהלך הסגר בבריטניה, שבו כל החנויות של הרשת הזאת נסגרו בסוף מרץ, עוד לפני ההחלטה של הרשויות, כיוון שהצוות לא הרגיש בטוח, אז בזמן שהן היו סגורות, 300% עלייה במחירות אונליין.
נכון. זה נחמד מאוד. המנכ״ל ג'יימס דונט אמר שהם ראו עלייה במחירות של קלאסיקות, כבר דיווחנו על הדבר הזה, זה מאוד מעניין, וכל מיני ספרים שנחשבים לקריאת חובה, אתה יודע, טולסטוי, פרוסט, הדבר של קמי כמובן, אבל רב המחר של התקופה הוא ספר שנקרא Humankind, שהוא ספר עם אג'נדה חיובית, שטוען שהאינסטינקטים של בני האדם הם טובים. הוא אמר, מנכ״ל, לפני הסגר הייתה עלייה במחירות, הוא בסך הכל המצב עודד אנשים לקרוא, אבל היה שינוי במה אנשים קוראים. וזה נורא מעניין שבסוף אנשים רוצים לקרוא ספר עם אג'נדה חיובית, ואם זה נכון והאינסטינקטים של בני האדם הטובים, הם טובים, אז האינסטינקטים שלי הם שספרים לא יכולים להרוג.
אני מסכים איתך.
אבל זה רק אינסטינקט, זה לא המלצות.
אין שום המלצות פה, אנחנו לא יודעים כלום על הווירוס. באמת, לא יודע כלום על הווירוס. אבל אני חושב שזה נורא, שבזמן שאתה בסגר, פתאום נדמה לך שאתה כל כך מתגעגע לבני אדם, שאתה אומר, טוב, בני אדם זה טוב, בני אדם זה טובים. ואתה יוצא החוצה בשנייה הראשונה, אתה אומר לך, אוי, הגיהנום זה הזולת.
אני לא, זה לא, אני לא אמרתי את זה.
אני.
אתה, אוקיי.
אני גם לא...
זה מה שקרה כשצאת החוצה?
אבל האמת היא שגם לא התעניינתי כל כך בטבע הטוב של בני האדם במהלך הסגר. אני לא בן אדם כזה. אני אמרתי את זה פה גם. אני היה דברים נחמדים בסגר בשבילי.
כן.
למשל, הריחוק הסוציאלי. זה היה אחלה. טוב, ג'יימס דונט, נחזור אליו ונעזוב אותי. הוא מעריך שההתנהגות של הלקוחות תשתנה. שהם השתדלו לא לשהות בחנות זמן רב. שזה, שוב, העניין הזה של לשהות בספרייה זמן קצר, השיטוט בין המדפים לדעתו יתקצר, אנשים יבואו עם כוונות ברורות, לבוא, לקחת, ללכת, שזה נשמע הגיוני, אתה לא... וזה מזכיר אותי לסטטוס הזה שקראנו פה, של שירה גלזרמן, על החנות ספרים שנפתחה, ושצעקו עליה שהיא תזדרז, זה נורא נורא, זה לא החוויה, זה עוד לא החוויה. אתה לא יכול ללכת לספרייה או לחנות ספרים, ולהגביל את עצמך בזמן ולא להשתהות. זה לא החוויה.
טוב.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אלה היו
The Traveling Wilburys.
כן, זה היה יפה.
כן, זה היה יפה מאוד, Traveling Wilburys, אתה יודע. לא כאילו המצאתי אותם עכשיו, ואני אומרת, תקשיבו למשהו, זה משהו לא נורמלי.
מבחינתי המצאת אותם.
אוקיי.
סיפרתי לך
ש... זה עצוב מה שאמרת עכשיו.
את יודעת איך... הבן שלי עוד מעט בן 8, הוא לראשונה הכיר לי מוזיקה.
אוקיי.
הוא אמר, אבא, בוא נשים את השיר הזה, ושמנו את השיר, וזה היה שיר שלא הכרתי. אני לא אגיד איזה שיר, אבל זה היה רגע מדהים. זה היה רגע מדהים.
או, מעכשיו צפויים לך הרבה רגעים כאלה. אבל הטראבלין, וילבוריז, זה ג'ורג' אריסון, בוב דילן, טום פטי, לא בדיוק להקה שאני המצאתי עכשיו.
לא, זה מה שהתכוונתי להגיד, זה לא קשור עד כמה אני מכיר את זה. מבחינתי, אתה המצאת את כל מוזיקה.
יפה, יפה, אני אוהבת הגישה הזאת מאוד. בוא נמשיך ככה.
כאן באולפן. אוקיי, יאללה. אמרתי שאנחנו ממש כרוך בכאן תרבות?
לא.
אנחנו מה שקורה בכאן תרבות.
מבולבלים כולם, מי אלה?
מי אלה החבר'ה אלה שמפטפטים? אהוד לוסין, בן 21 מירושלים, עשה משהו שאני למשל לא עשיתי, ניצל את זמן הסגר כדי לכתוב ספר. ספר קצר אמנם, אבל ספר ספר. במקום לעשות כמו כולם, ולשלוח אותו להוצאות, ולנסות להביא אותו לדפוס. אין הוצאות, זה נכון.
בדיוק, אין לאן לשלוח, אין פוס, אין כלום.
הוא החליט להעלות אותו לרשת, שזה עדיין עבד, זה עבד, זה היה דבר מוצא טוב.
נכון.
אבל הוא גם רצה שזה יקרה מהר, כי הספר הוא נושא אקטואלי, הוא עוסק בבידוד חברתי בשעת משבר הקורונה, זה ברזל שיש להקותו בעודו חם. אז בספר, בן דמותו של אהוד, נקרא לשמש כבייביסיטר של מוסי, ילד בן 10, וכדי להעביר את הזמן הוא מספר לו סיפורים. וככל שהזמן עובר והבידוד מעיק, הסיפורים הולכים ונעשים יותר ויותר אינטנסיביים ומאוד לא מתאימים לילדים. ומה שמתחיל, מה שהתחיל בעיניי כטקסט ככה ל-Young Adult, ספר לנוער, מהר מאוד מתגלה כמשהו אחר. שלום אהוד לוסין.
שלום יובל, שלום מאיה, מה
שלום? שלום, בסדר גמור. מאיפה? ספר לנו על הבידוד קורונה שלך. מה עבר עליך?
בידוד קורונה שלי, אני מניח שזה דומה להרבה מאוד אנשים, זה הייתה מין הידרדרות חריפה, מהירה ובבת אחת.
כן.
אני זוכר את הלילה האחרון לפני שסגרו את המסעדות, זה היה במוצאי שבת, ישבתי עם חברים טובים לבירה ולהמבורגר, ואחד החברים, אני בחור צעיר, אני בן 21, אחד החברים הוא שריונר, והפעם הראשונה, הנוספת הצעריתי אותו אחרי זה, הייתה 50 יום אחרי זה שהוא סגר.
נכון, הם סגרו 50, זה נכון, אני מכירה גם כאלה. זה מזעזע, כן. בעיקר בשבילו, אנחנו מתלוננים, אבל הם סגרו 50.
לחלוטין, אז אולי בהשוואה אליו הבידוד הכפוי שלי היה פחות נורא, ועדיין פתאום נשמסתי לבית. אחת העבודות שלי הוציאה אותי לחלט, עבודה אחרת, שעבדתי בה ב-50% משרה, נמצמה את אחוזי המשרה שלי, וכל הפגישות נהיו בזום, הרגשתי שהקירות סוגרים עליי, שאין סדר יום, שאין מה לעשות, שאין תחליט, וגם התחושה שנראה לי משותפת לכולם זה ש... אוקיי, אז מה יקרה?
כן, סוף השבוע, העולם כי... כזה. סוף העולם. היה תחושה סוף העולם, כן.
וזה עוד שנה, זה עוד שנתיים. כן. והתחלתי להרגיש ממועקה כזאת, וכשאני מרגיש מועקה אני יושב ואני כותב, ופתאום עלה לי הרעיון, לפני הקורונה עבדתי בין היתר כמורה מחליף בבית ספר יסודי, ופתאום האינטראקציה הזאת עם הילדים הייתה מאוד משעשעת, מורכבת, מלמדת, ופתאום חשבתי, רגע, מה היה קורה אם הייתי מבלה את הבידוד הזה יחד עם ילד בן 10?
היית הרבה יותר סובל אם הוא היה ילד שלך, אבל בסדר.
מניסיון, מניסיון.
אבל בעצם הגיבור שלך הוא שומר על ילד בן 10 שאימא שלו כן עובדת.
נכון. תראי מה זה, אז אתם נזכרתם בבית עם הילדים, ודוקטור אהרנסון, אימא של מוסי, בסיפורים לשעת מגפה, הייתה צריכה, היא רופאה, הייתה צריכה להיות בעבודה.
אוקיי.
זה ממש חיונית. ואפשר לצחוק על זה שעם ילדים זה יותר סבל, קצת שני, דמיינו לכם לעבור בידוד לבד. להיות כלול לבד בין ארבע קירות, אתה לא בטוח יכול לבקר אנשים, לבקר שכנים, זה לא נעים, וכל הספר פתאום נסתב בדינמיקה של השיחה ביני לבין הילד.
בוא נגיד אבל זה לא בדיוק, זה לא נשאר בגבולות האלה, כי הסיפור מסגרת הזה מהר מאוד הולך לכל מיני סיפורים. הזכרנו פה שיש שם סיפורים שהם בהשראת בקט, בהשראת גוגול, בהשראת מקורות, הרבה מאוד ציטוטים מהמקורות ותכנים שלא מתאימים לילד בן 10. מהר מאוד זה מגיע לתכנים שלא מתאימים לילד בן 10.
נכון, אני חושב
שחלק
מהעבודה עם ילדים, אז יש משהו מאוד מעניין בזה שמצד אחד, בפעם הראשונה שאתה פוגש אותם, לא סתם אמרת שזה מתחיל כספר שלי, אני גדול, כי בפעם הראשונה שבחור בן 21 פוגש ילד בן 10, אז השיחה היא קצת שטחית, היא קצת ילדותית, הוא מנסה לדבר אליו בגובה העיניים, הוא מספר לו סיפור על חבר שלו דדוש מהצבא, אבל ככל שמעמיקים את הקשר ותקועים יחד בבידוד בתקופת קורונה, שיש תחושה של סוף העולם, כמו שאמרתם, אז פתאום עולה גם חשש של רגע, מה קורה עם מוות? מה קורה עם סבתא שלו נדבקת בקורונה? מה קורה עם אנשים שיצאו לחל"ת וצריכים לפרנס משפחה? ואז נוצר פה משהו כפול, שמצד אחד זה פורקן רגשי בשביל הגיבור שהוא אני, ומצד שני באמת יש פה איזה דיסוננס שלפעמים קורה באינטראקציה עם ילדים ולא מבינים אותה, שלעיתים ילדים הם בגילאים האלה, גם 10 זה גיל שמתחילים להתבגר, יש בהם צדדים שיכולים להיות מאוד בשלים, וצדדים שהם מאוד בוסריים. ופתאום הילד יכול לצאת ביציאה חכמה ולזרוק לך שאלה על אלוהים, אבל עד קצת תדבר על מוות במשמעות החיים, כי זה בא לך מההקשר ומהסיטואציה, אז פתאום זה לא מתאים, ונוצרת פה גם אי-נעימות. אי-נעימות שבעיניי גם מסכנת את הקורא. מעניין להכניס את הקורא לאינטראקציה עם ילד שהיא לא רק happy-happy, ובוא נדבר על דובונה אכפת לי. אלא מה קורה כשילד נפגש עם תכנים מורכבים?
זה ספר לא happy-happy, בכיוון שבין השאר, לא נעשה ספוילרים יותר מדי, אבל, ויש ספוילרים, אפשר לעשות ספוילרים, זה לא ספר מתח, אבל יש שם איזה, יש שם טוויסטים, אבל בעצם הגיבור שלך מתמודד בעצמו עם הבידוד, וזה הדרך, זה לא רק לשמור על הילד, זה להתמודד בעצמו עם כל מיני דברים, ובעצם הוא זקוק לילד לא פחות ממה שהילד זקוק לו.
חד משמעית, וזה נכון פעמיים, כי הגיבור שהוא כאילו אני היה זקוק לילד, ואני הכותב, הייתי זקוק לילד בשביל לעבור את הבידוד.
היה גם ילד של ממש בחיים שלך, או שזה ילד שהמצאת?
זה מבוסס על ילד אחד שלימדתי אותו, אבל לקחתי השראה מכל מיני ילדים שבאתי איתם במגע כשהייתי מורה מחליף בבית ספר.
מעבר לקורונה, ואולי לא בדיוק, לא במנותק לגמרי, אבל מעבר לקורונה יש בספר עיסוק בכל מיני דברים אקטואליים, כמו למשל הסללה חברתית, מעמדות, ההבדלים בין ירושלים לתל אביב, יש לך ביקורת על השירות הצבאי בגלי צהל, שם אתה שירתת, אתה מדבר שם על תלות בתרופות פסיכיאטריות, זאת אומרת, כל העיסוק הוא כאילו הקורונה הציפה אצלך הרבה מאוד דברים שהטרידו אותך בלי קשר.
חד משמעית, אני חושב שתקופה שבה אתה לא בעשייה ואתה נמצא במצב של בינג, אז זה סיטואציה שבה אצל כולנו, אני משער ומניח, שעלו דברים של פתאום, רגע, מה קרה לי אז, מה קרה לי שם, מה אני חושב על החיים שלי, מה אני עושה הלאה, מה הייתי עושה אם לא היה את זה. יש אנשים שלקחו את זה למקום קצת ניו אייג'י, שכן, הקורונה עשתה לי נהדר, ואיזה טוב שזה קרה, והעולם עשה מלכת, וכל השטויות האלה. אבל נראה לי שבכנות, זה היה זמן טוב מאוד, לפחות עבורי, לעשות קצת חשבון נפש.
האם אתה גם לפני הקורונה בעצם כתבת, או שזה העיר בך דבר שלא ידעת שקיים?
כתבתי קצת בתיכון, השירות באמת היה מאוד אינטנסיבי.
כן, זה מוזר לשאול בחור בן 21 על העבר. זאת אומרת, מה, זה כאילו, מה עשית, איפה?
הייתי בבית ספר יסודי פעם.
כן, נכון. אז הכתיבה יחסית חזרה לחיי לאחרונה, שחזרתי מהטיול הגדול, וכתבתי קצת סיפורים קצרים וקצת מחזות, אבל הקורונה ממש הציתה את האש.
אז תגיד, למה בעצם אתה העלית את זה לרשת? לא היה לך את הפנטזיה שזה ספר, הוצאות, לקרוך, מה שכרוך, וכן הלאה?
אז גם נגיד באמת שזה רק באינטרנט, זה גם בחינם, מוזמנים לחפש סיפורים לשעת מגפה.
אוקיי.
וגם, זה כפול, אני חושב שבאמת, אולי בגלל הדור שלי, לא היה לי חשוב כל כך שזה יהיה כרוך, היה לי חשוב שזה יצא לאור. יש אנשים בני גילי שנתתי להם לקרוא, והם אמרו, אתה חייב שזה יהיה ספר, אתה חייב שזה יהיה על דף. ואני כזה, לא, אני קורא באפליקציות, למה אני רוצה שזה יצא, אבל למה זה צריך להיות על דף? וברמה הפרקטית, בהתחלה ממש חשבתי, כי אני רגיל, מוציאים לאור, איך מוציאים לאור, באמצעות ספר, ובדקתי בהוצאות ספרים, וזה נראה לי תהליך כל כך ארכאי, אחת ההוצאות כתבה שצריך להדפיס את הטקסט ולשלוח אותו בדואר.
מבחינתך זה כאילו, שימו את זה על יונה.
שלחו לי בפקס.
שלום, הגעתי למשה רבנו, כאילו...
לא, אבל זה מצחיק, כי כאילו, אם אני הייתי קוראת, אם
נניח...
אני בן 40, אם אני הייתי קורא את זה באתר של הוצאת ספרים, הייתי מדפיס את זה ושולח את זה בדואר.
נכון, ברור. הוא לא רוצה להצטרף למועדון הזה
בצדק,
שמדפיסים.
בצדק. לא צריך, יש דיסקונקי, תורידו.
לא, גם תדפיסו לעצמכם.
כן,
אפשר
לשלוח באימייל, זה שוקל חצי קילובייט, לא? מה? תגיד, הספר הזה בנוי גם בצורה מסוימת, זאת אומרת, הוא בנוי כפרקים, פרקים כמובן, אבל גם כל פרק מחולק לחלקים, ויש שם ציורים. עכשיו, יש שם ציורים גם של ילדים ביסודי, ואני תהיתי, האם נתת להם לקרוא את התכנים האלה, הלא מתאימים לגילם, כדי שהם יאירו את הסיפור שלך?
יובל, שאלה דידקטית להפליט.
המורה שבקפץ החוצה ורוצה להגיד לך, נו, מה זה פה?
לא, אז קודם כל אני מאוד שמח על הדידקטיות. נגיד באמת שזה לא עלה לאינטרנט כקובץ PDF, זה בצורה ויזואלית מיוחדת, זה עם ציורים יפים, כחלק מהתפיסה של לתפוס את העין של הקורא. הציורים שבמרכז דף הבית הם באמת של חבר'ה בגיל שלי, אבל כל פרק נחתם בציור של ילד בן 10 בגילו של מוסי, וחלילה, הייתי כזה, אין סיכוי שאני נותן להם לקרוא, אני כותב להם תקציר מסודר של הדברים, מבקש רשות מההורים, עובר עם ההורים על מה אפשר לשלוח.
יובל מאוד מרוצה פה.
בטח, אני רוצה... אני מקווה שיש לך אישורים חתומים.
אהוד, אני רוצה לשאול אותך לסיום, מה התוכניות, אני בדרך כלל לא שואלת את זה אנשים, אבל אתה בן 21, אז מה התוכניות שלך לעתיד?
יצאתי עוד יותר דודה
ממני. אני זורמת איתך פשוט, כן, מה התוכנית?
וואו, יש לי הרבה חלומות. חלום אחד הוא בשמיים, והוא להיות יוצר, להמשיך לכתוב, לכתוב לטלוויזיה, לכתוב לקולנוע, לכתוב לתיאטרון, לכתוב על הדף, גם אם הוא בדף אינטרנט. והחלום השני הוא שהוא קצת על הקרקע, הוא להמשיך להתפתח גם בעולמות של הפקה ויזמות, ולהבין איך אפשר להנגיש תוכן לאנשים.
סיפורים לשעת מגפה, חפשו בגוגל, תגיעו לשם, זה דבר יפה מאוד.
זה חינם וזה יפה.
אהוד לוסין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואיתנו הסופר גיל ססובר שמגיע אלינו כדי לספר לנו על ספרים שכדאי לזכור. הפעם הוא לא מגיע, הפעם הוא בטלפון. מקווה שמשבוע הבא אפשר יהיה כבר להזמין שוב אנשים לאולפן. שלום גיל ססובר.
וברכה עוד שבועיים.
עוד שבועיים, אוקיי.
בסדר. בפעם הבאה.
נכון, בפעם הבאה תהיה פה. היום אנחנו מדברים על ז'אן ז'אנה, ואתה בעצם אומר שאין הסבר איך אדם כזה כתב את מה שהוא כתב.
כן, נגיד אם אפשר להשוות את הגדולה, את מעשה החסד האלוהי של הכתיבה שלו, נגיד סתם לאוסקר ווילד או לכל מיני כותבים גדולים, אז הם כולם היו בני אצולה מלומדים שלמדו בקיימבריץ' ובאוקספורד, כולם באו מבתים טובים, מתרבות, והוא היה בן של זונה.
כן.
שננטש וגדל בבתי יתומים עד שהתחיל להתגלגל מבתי מעצר לבתי כלא. ואז באחד המעצרים שלו הוא מתחיל לכתוב את הספר שעליו אנחנו מדברים בעצם היום, על מדונה של הפרחים. והוא כתב את זה על איזה נייר חום כזה שנתנו להם לעשות את זה לסקיות, והחרימו לו את זה, ואז הוא כעס, והוא קנה פנקס וניסה לשוטר מילה במילה את החמישים עמודים הראשונים, והוא טוען שהוא הצליח. אבל זה ממש דומה למעשה של כאילו שיבוא לך איזה, לא יודע, נער, ופעם את השנה בחיים שלו יחזיק מכחול, ואז אחרי שעתיים הוא יבוא אליך ויגיד, סיימתי, ויציג לך את הקפלה הסיסטינית, וישאל לך, תגיד לי מה אתה חושב על זה.
אז אין הסבר לדבר הזה.
אני אלו שתיים, ויקח לטור דה פרנס, כאילו, ולא יודע, אני אלך ל...
זה בן אדם, אבל אתה אומר, הוא לא למד בקיימבריץ' וזה, אבל הוא למד בבית ספר של החיים.
או, בבית ספר של החיים.
בבית ספר של החיים, אין לי בעיה.
יו, אלוהים, אתה פשוט מחולל קלישאות, דברים כאלה.
כן, אבל בבית ספר של החיים אי אפשר לכתוב כמור.
ברור.
אז איך אנחנו נסביר את ז'אן ז'אנה?
הנושאים של הכתיבה של לכתוב על סוסורים וזנות ובתי מעצר ותאים של בתי כלא, אין לי בעיה, אבל לכתוב כמו שהוא כותב, אף אחד לא כותב ככה, יש פה איזה משהו, הוא גם לא... יש איזה חוסר פחד בכתיבה שלו פעמיים. אחד זה שהוא לא פוחד מאסתטיקה, ממש אני חושב שכמו אף אחד אחר, הוא כל הזמן שם, זה כמו איזה שיר אחד ארוך, יש בו משהו מאוד ברוקי, אולי אפילו בקוקו, הוא לא מפחד אפילו מלהיות קיץ' למרות שהוא לא, וכל הכביכול דיסוננס הזה בין העוד והדר הזה, כל הפאר של התיאורים שלו, של זקפה, שדרך אגב נראה לי כמו אצל האסקימוסים, יש לו איזה 28 קטעים לתיאור כזה, זקפה גברית, אז כשאתה קורא את זה, אתה לא מרגיש, אתה לא כועס עליו, אתה לא מרגיש שהוא אומר, אתה לא מרגיש שיש איזה הפרש בין מה שהוא מספר לך לבין הנושאים שהוא מתאר. הוא יכול לספר לך, יש איזה קטע שחברו באחד הגיבורים שלו, איזה סורסור, יוצא מבית הכלב, והוא בוגד בחברים שלו. עכשיו, כאילו לכל סופר אתה עושה מזה איזה דרמה ופאטוס, וכאילו... התלבטויות, וקטרזיס, ולהציל את זה, הוא כלום, כאילו, הוא פשוט אומר, הוא פשוט נהנה מהבגידה הזה, כאילו, זה עושה לו את זה, וכאילו, וככה כמו הכל, הוא כאילו, כמו איזה משק ענפי פרפר, או איזה יונק דבש, הוא כאילו מרחס לו, והוא אדיר.
אולי נקרא את ה... אני לא יודעת מה להתחיל, אני חושבת בקטע מראיון אולי, מה אתה אומר גיל?
אני חושב הפוך, אני חושב שאם כבר זה, אז ממש את הקטע שלו.
אוקיי, אני...
אחרי זה נעבור לקטע של קוקטו, איך...
אוקיי, אז... זה לא כזה קל. בוא נראה איפה זה.
איתנתי?
בסדר. עוד מעט קאט, זה מפה או נצחי? הנצחי הגיע, נכון?
כן.
הנצחי הגיע, לבוש כחתיך, הלחשושים נדמו, בראש גלוי, בבגדים מהודרים, פשוט וחייכני, פשוט וגמיש צעד, הגיע חבוב דק הרגל, והילוכו הגמיש אומר תפארת כבדה של פרה, הרומס, פרוות יקרות, במגפיו הגסים, המתונפים. פלא גופו העליון ניסה על מותניו כמלך על כיסאו. אני אך הזכרתי את שמו, וכבר ידי השמאלית מבעד לקרע בכיסי, ולא ימוש חבוב מזיכרוני, עד אם הושלם המעשה. יום אחד נפתחה הדלת תאי והוא הופיע בפתח. חמור סבר היה, כמת מהלך, ולרגע חשבתי כמשובצו במעבה כותלי בית הכלא, שאבים כמותם לא תשארו גם בדמיונכם. הוא הופיע לעיניי, זקוף קומה, שופע עדינות וכן, כמו לו הסתרע במערומיו בשדה ציפורנים. התמסרתי לו בלי דין ודברים, ונדמה, מי אמר זאת? כי הוא מתרוקן אל קרבי מן הפה עד הלב. הוא חדר אליי עד שלא נותר לי עוד מקום משלי. ואתה אני מזהה עצמי עם גנגסטרים, פורצים, סרסורים, והמשטרה אף היא טועה בי ועוצרת אותי. 3 חודשים תמימים עשה מגופי חגיגה, היכה בי בזרוע נטויה. יפה.
אני כל כך אוהב את הספר הזה.
ספר נהדר.
דרך אגב, ביומנו של גנב, שהוא בעיניי הוא לא פחות טוב, שם יש לו נגיד איזה תיאור של כאילו על, על הכבוד שהוא עושה למדים, כן? עכשיו יש בזה משהו שאני חושב שכל בן אדם היה ממש מתבייש בזה, כן? כי אין משהו יותר נמוך מכאילו לתת כבוד לשוטר בגלל שיש לו, לא יודע, מדים כחולים או שחורים או אפורים או משהו, זה פתטי. והוא פשוט, הוא אף הזה, הוא מתפוצץ הזה, הוא כאילו, אני חושב שמתוקף זה שהוא כתב בכלא והוא היה כלום, הוא פשוט לא חשב שמישהו יקרא את זה.
זה תיאוריה מעניינת.
נכון, והוא חשב, הוא כתב באמת, בלי לחשוב.
הוא גם אומר את זה באיזה רעיון, שהוא פשוט, שבאמת יש לו חוסר פחד, כי הוא לא חשב שיקראו את זה, אבל הכתבים שלו כן הגיעו לסרטר וקוקטו, שהיו שני הפטרונים שלו, וסרטר הפך אותו לז'נה הקדוש, למרות שסרטר, כמו בהרבה מקרים אחרים, הוא תמיד התאמץ יותר מדי, כאילו לא כאילו להתחיל את הכתיבה שלו, ולא לזה שהוא כזה עילוי ספרותי, אבל הוא גם בזה הוא יצא דביל, בדיוק כמו בעובדה שהוא ויתר על הנובל שלו. אבל קוקטו, אני תקריא את הקטע הזה, כי הוא באמת מגדיר את זה כל כך יפה.
רגע, אז אתה רוצה עכשיו שאני אקרא את קוקטו דווקא?
כן.
סיבכת.
סיבכת. רגע, לא, פשוט יש כאן המון דפים, אז רק שנייה, קוקטו. אוקיי. קוקטו כותב ביומנו, יוצא מגדר הרגיל, מעורפל, בלתי ניתן לפרסום, בלתי נמנע, הוא הווה, הוא יהיה. האם הוא יכריח את העולם להידמות לדיוקן שדפיו מסרטטים? בשבילי זה האירוע הגדול של התקופה. הוא מגיל אותי, דוחה אותי, מדהים אותי, הוא מעמיד 1,000 קשיים. הוא מגיע בתפיפת רגלי הסקנדל, על כפותיו הכתיפתיות, הוא טהור, טהרה המכילה את עצמה, טהרה שלמה. טהור במובן שבו השטן הוא טהור, מאחר שאינו יכול לעשות כלום מלבד רשע.
יפה.
כן, זה מסביר לא רע את ה... זה גיל, אני חושבת, אבל...
בהתחלה הספרים שלו היו אסורים לפרסום, ואחרי זה מפכו להיות מין ספרות פורנו להומואים, ואחרי זה רק הם בעצם התגלו בתור איזה קלאסיקה צרפתית. אני חייב להגיד שאני כל השנים נמנעתי מלקרוא אותו בגלל שכאילו השם שלו, ז'אן ז'נה הזה היה נשמע לי כמו איזה אריסטוקרט צרפתי, ואמרתי כאילו הדבר האחרון שמעניין אותי זה להתעסק בבורז'ואה הצרפתי של כל מיני, לא יודע, וורסאי וכל מיני חרה כזה. ואז יום אחד הגעתי לליל סדר אצל אמא של חבר שלי ששמה דוקטור ורד הראל, והיא דוקטור לתיאטרון האבסורד, שתיאטרון האבסורד זה בעצם ז'אן ז'נה ובקט, כאילו המובילים שלו, ואז נתתי לה ספר מתנה, והיא נותנת לי ספר שהיא כתבה על ז'אן ז'נה ובקט, ובמאחורה כתוב פתאום כאילו סרסור, רומו, אסיר, בן של זונה.
ואתה אמרת, או! זה בעצם בול בשבילי!
זה כבר נשמע יותר טוב, ואז קראתי את המדונה של הפרחים, והייתי פשוט כאילו, פשוט אמור.
אוקיי, יש לנו זמן לקרוא עוד משהו, יובל? מה נקרא, גיל?
לא יודע, יש רק את הקטע שהוא מספר באמת שהוא כותב בכלא.
אז בוא, קודם כל נגיד שזה קטע מתוך ראיון שנערך עם ז'אן ז'נה ב-1976. זה קטע מתוך...
רציתי להגיד רק לפני זה שאנחנו כאילו בתקופה הזאת של תחילת המאה ה-20, אנחנו באים אחרי כל הרומנים הרוסים הגדולים של המאה ה-19, ומתחילה כל ה... המגמה הזאת של צמצום, ולכתוב כמו ג'יימס ג'ונס במעטה ועד עולם, או כמו של המינגווי, וכאילו ממש יוצא חוצץ נגד הדבר הזה, והוא אני לא יודע אם אפשר להגיד מחזיר לכתיבה, אבל הוא נוקט ממש עמדה שהיא קאונטר קלצ'ור לדבר הזה, כן? ויש משהו, נגיד, על הסטיות שלו ועל העולם הזה של סרסורים וזונות ובתי כלא, הוא לא כותב, גם על הסטיות, הוא לא כותב כמו המרקיז דה סאד, או אפילו לא כמו מילר, כן, שכאילו שהוא חוגג את זה ומפריז את זה, הוא כאילו מציג את זה כאילו זה העולם כולו. אני לא חושב שהוא הכיר שום דבר אחר, אבל כאילו המקסימום שיש בעולם זה ג'ינס ומשהו זקוף בתוכו ואיזה מישהו שמריצה את זה או לא יודע, מישהו שנכנס לכלא ומנסה לעשות רושם לא בזה שהוא התקע מזלג בצוואר של הסוער כמו ברוסיה כדי שהסוערים יתחילו אותו אלא כדי שיריצו את היופי שלו וזה כאילו זה באמת כל כך נדיר. אני חושב שזה קוקטו אמר שם שזה כאילו שזה המאורע הגדול של התקופה, כי הוא פשוט מביא קול שלא, לדעתי לא היה קיים עד ולא
מאז. נכון. אנחנו נוותר על הקריאה, אני שמחה שהוספת את מה שהוספת. גיל ססובר, ז'אן ז'נה. אנחנו נתראה עוד שבועיים, נקווה שתהיה כבר באולפן, שלא יהיה גל שני וכל הדברים האלה.
חס וחלילה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו נשמע את קוקו רוזי, כי זה נראה לי ממש מתאים. Beautiful Boys.
בבקשה.
Beautiful boys. But illegitimately to a heart most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan. He was sent to the reformatory 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun.
Executed. The pure romance was undisputed. Angelic hoodlums and holy ones. Angelic hoodlums and holy tattoos of ships and tattoos of tears all those beautiful boys pimps and queens and criminal queers all those beautiful boys tattoos of ships and tattoos of tears.
Oh. אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו נסיים כבר, כי איכשהו נגמר הזמן, אנחנו נסיים עם סטטוס ספרותי של גנית אוריאן, היא מדווחת על תובנות ביחס להוצאת ספרים, וזה סטטוס שעניין אותי, כי לנו הרבה פעמים, כשאנחנו נמצאים בתוך הרפובליקה הספרותית נקרא לזה, הרבה דברים נראים לנו נורא מובנים מעליהם, נכון? אבל יש המון אנשים שרוצים להוציא ספרים, שבוער בהם החשק הזה, והם אומרים לעצמם, טוב, אני אכתוב ספר ואני אוציא אותו.
אם פילאטיס זה מה שבוער בהם. אז בזה הם צריכים להתמקד.
נכון. אז נראה לי שזה מעניין לשמוע מה התובנות האלה.
אוקיי.
יש הרבה, אבל אולי לא נספיק את כולן.
בוא נתחיל.
נתחיל. זה ממוספר, אז נלך לפי הסדר. היא כותבת כך, אחד, יש מעט הוצאות לאור שאכן יקראו את הספר במלואו ויחליטו להוציא אותו לאור על פי איכותו. המצב כעת גרוע יותר בגלל הקורונה. אני חושב שזה נכון. שתיים, הסיכוי שהוצאה לאור איכותית תוציא לאור ספר של כותב לא מוכר רק על חשבונה הוא נמוך מאוד. יש יוצאים מן הכלל בעיקר בהוצאות העצמאיות. זה מדכא נורא. אם זה נכון. שלוש, יש הרבה מאוד הוצאות שיסכימו להוציא לאור ספרים על חשבון המחבר, גם בלי שקראו את הספר במלואו, או אפילו אם הספר ריק. העיקר שהארנק מלא. לעולם לא לחתום על חוזה בלי להתייעץ, בפרט לא הצעות שמוגבלות בשעות. יש הצעות שקולות הבטחות שו על גבול הפלילי, היא כותבת.
מה זאת אומרת הצעות שמוגבלות בשעות, יובל? אתה מבין? מה זה אומר? כאילו, יש לך 10 שעות להגיד כן או לא? מה זה אומר?
נראה לי שזה הכוונה. אומרת, יש לנו מבצע. זה כמו שאומרים לכם, מתקשרים לכם, יש לנו מבצע.
ב-24 שעות, הספר הלך להוציא לאור רק 60,000 שקל.
בדיוק. זה מה שאני מבין מזה.
זה אחת הרעות החולות הכי גדולות ומסוכנות כרגע של השוק הזה. זה לא בגלל שמקופים את היד. אני לא מדברת על זה שלוקחים מאנשים כסף, וזה בעצם פשוט גזל, ולא יקרה כלום עם הספר שלהם, ואני מטרה בכם לא לעשות את זה. אנשים שמקשיבים במקרה לתוכנית. אל תשלמו 60,000 שקל ושיוציאו לכם ספר, גם לא 30. אבל זה לא זה. זה שהשוק, כשהכל בסדר ואין קורונה, גם אז הרי הכל בסדר, השוק מוצף בספרים. ההוצאות שפעם היו זה מתווך כזה, שאמרו, גם של איכות, לא עושות יותר את העבודה הזאת, זה פשוט מוצאים למי שיש לו כסף.
כן.
וככה זה גם נראה, זה פשוט, זה הרס של השוק הזה, הרס של השדה הזה.
אז לגנית אוריאן יש הצעות אופרטיביות גם דרך אגב.
בבקשה.
בהמשך לזה, היא אומרת, היא מתבדחת בסעיף 4, הכי זול להוציא ספר לבד לאור, הכי זול להדפיס 4 עותקים, לשלוח 2 לספרייה הלאומית, 1 לך על המדף, והנותר לסבתא, ואתה מקוטלג כסופר, זה בדיחה נכון. כמובן, אבל היא אומרת...
לא בבדיחה, בבקשה, אתם מוזמנים לעשות את זה. זה יותר טוב מאשר להציף את השוק.
ואם מישהו רוצה שיקטלגו אותו כסופר וזה כל מה שמעניין אותו, אבל יש אנשים שמעניין אותם באמת להגיד משהו, שיקראו אותם. את יודעת, הדבר הזה. אבל הנה מה שהיא אומרת, בימין כל שלבי ההוצאה, עריכה ספרותית, עריכה לשונית, הגעה, עימוד, כריכה, הדפסה, הפצה, שיווק, ניתנים לעשייה על ידי נותן שירות בטווח מחירים גמיש ואיכות גמישה. רצוי לקבל המלצות, קראו היטב את האותיות הקטנות, דרשו הסברים. זה הכסף שלכן. לא להאמין להוצאה שטוענת שעבודה על עיצוב כריכה עלותה כמה וכמה אלפי שקלים, אלא אם מטיסים את המעצב ברחפן לצלם את הכותל מלמעלה בשעת השקיעה לצורך צילום הכריכה. מה שהיא אומרת זה שאתה יכול לעשות את זה לבד, זה הרבה מאוד עבודה, אבל זה יהיה זול, ובסוף התוצאה תהיה לא פחותה מאשר הוצאות כלשהן שידרשו ממך 60,000 שקל ויגידו לך עלינו הכל. עוד, לא לשלוח כתב יד להוצאה איכותית בלי עריכה ספרותית טובה לפני, אוקיי? זה סעיף מעניין, 7. היא אומרת, יש בארץ כ-250 חנויות ספרים של צומת, סטימצקי ופרטיות. צריך מערום של כ-10 ספרים על במה בחנות. תעשו את החישוב מה המינימום הדרוש למחירה רצינית בחנויות. זאת אומרת, כמה צריך להדפיס כדי שיהיה לך מערום של 10 ספרים, לא בכל החנויות.
בגלל זה הם מדפיסים אלפי ספרים, שאחרי זה זורקים אותם לפח,
גורסים
אותם.
גורסים אותם.
נכון.
8. רשתות הספרים לא בהכרח יעמידו ספר למחירה בחנות, כמובן, זכותן. יש הוצאות לאור שיפסלו מראש, ולפעמים יחליטו רק לפי הקריכה, כך שגם אם הדפסת מיליון עותקים לא בהכרח תוכל למכור בחנות, תמיד תהיה עדיפות להוצאות הגדולות, אולי שקשורות לחנויות.
תעשו כמו אהוד לוסין, תעלו את הספר שלכם לאתר, באינטרנט, חינם, כי כסף ממנו לא תרוויחו מזה, וזה עולם חדש מופלא יתפתח בעצם, וגם הרגל לקרוא ברשת, יתפתח אם אנשים יעשו את זה, אם אנשים יעלו את הספרים שלהם בצורה כזאת. וכל הדבר הזה שכולם רוצים שזה יהיה מודפס, ועל המדף של סבתא, זאת חלק מהבעיה אולי.
נכון. אבל בלי קשר, חלק מהעצות שלה אחר כך נוגעות לעניין הזה של שיווק, וזה דבר שכשמוצאים ספר, אף אחד לא יעשה את השיווק בשבילכם, גם באמת.
זה דבר קשה קצת. סליחה, אבל אם אתה סופר, אז אתה לא צריך להתעסק בשיווק. נכון. זה לא צריך להיות תחום העיסוק שלך.
נכון, אבל הם נדרשים לעשות את זה, זה בדיוק הקטע. במיוחד אם מוצאים לבד. ובאמת, זה דורש מסופרים לעשות כל מיני דברים שהם לא אמורים לעשות. כל התיאור הזה של הסעיפים האלה.
זה זמננו לסיים.
נכון. אנחנו נגיד תודה לאבי שמאי ולתמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ומה הסלע, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ' היום, היא מארחת את דוקטור רחן אלון לשיחה על תיאטרון המדוקאים. אנחנו נהיה פה שוב מחר, ובינתיים נגיד לכם להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.